מה אני מביב?
מה קורה?
שמחה וססון, אני יודע.
מה אתה אומר?
כן, תראה מה זה.
הבריזה לך המפתחת.
הבריזה, אבל בעזרת השם נביא אחרים, אני יודע, זה המשחק.
יש לך עוד איזה 15, לא? כמה אתה צריך להביא?
ביליון.
ביליון.
אבל אנשים כמו זוהר רוצים גם כן מפתחים, אז זה בעיה.
מאור.
מאור. יש גם זוהר שרוצה.
בטוח.
כן.
טוב, לפני שנגיד שלום למאור, נספר לכם על נותנת החסות שלנו, Intel Ignite, תוכנית ההצעה של ענקית הטכנולוגיה שאחראית לאקזיטים הכי גדולים בישראל. Ignite היא תוכנית בת 12 שבועות, שבה עוברים היזמים ההצעה משמעותית בתחומים כמו טכנולוגיה, מוצר, גישה לשוק ועוד ועוד. מובילים את התוכנית הזו בכירים מאינטל, ובכירים מתעשיית ההייטק בכלל, אנשים שיש להם מלא ניסיון באקוסיסטם הזה של החדשנות והיזמות בישראל ובעולם, סיפורי הצלחה, והמטרה של התוכנית היא פשוט לאפשר לסטארט-אפים שנבחרים אליה גישה למיטב המוחות, התעשיות והטכנולוגיות, כדי לקדם את הרעיון שלהם לשלב הבא, ולהביא אותם למסלול של הצלחה, וגם לענות מזה שמי שעומד מאחורי התוכנית הזו, זו אינטל. אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות וגייסה הון של מעל מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, פשוט תבקרו באתר www.intel.com/ignite, www.intel.com/ignite, שזה IGNITE. שלום למאור שלמה.
שלום חברים יקרים.
מה המצב? רק דבר למיקרופון.
כן, קודם בטסט היית מדהים, מה קרה?
נכון. לא הסנטר, הפה ביד הזה. המנכ״ל ושותף מייסד של אקספלוריום.
נכון מאוד.
מה זה אקספלוריום?
התחיל, שאלה מאיזה זווית תמיד מתחילים כששואלים אותך שאלה כזאת.
אתה תחליט.
אקספלוריום חברה שקמה לפני 3 שנים. שלושה שותפים, 150 עובדים, בעיקר בארצות הברית ובארץ, בתחום של Data Science, זאת אומרת מדע נתונים. אני רוצה לפשט קצת את מה שאנחנו עושים, ומה שאנחנו עושים שם הוא דווקא די פשוט. זאת אומרת, הגישה שלנו היא, ככל שהעולמות האלה מתקדמים, ככל שבינה מלאכותית נעשית פשוטה יותר, ויותר חבר'ה יכולים להשתמש בזה, ויותר מה שפעם היה כלים מאוד מתקדמים, וסטטיסטיקאים ו-PhDs וכן הלאה, היום הדברים האלה מושמשים על ידי אנליסטים ומפתחים וחבר'ה שהם לאו דווקא בנו את כל הקריירה שלהם בעולם של מדע הנתונים, באמת מסוגלים לפתור בעיות ביזנסיות קשות בעזרת אנליזה מורכבת. וככל שהעולם הזה נעשה יותר מה שנקרא פשוט, והאתגר הוא כבר לא לאמן אלגוריתם א' או ב' או להכניס את זה לאיזה דשבורד יפה, האתגר נעשה בעצם מהו הדאטה הנכון להכניס לאותם כלי אנליזה, בשביל להפוך אותם לחכמים, למוצלחים, לפרדיקטיביים, כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו. בעולמות האלה בעצם אקספלוריום מחברת משתמשים עם הדאטה שהם צריכים, בשביל לפתור את הבעיות שלהם בצורה הכי פשוטה.
תן דוגמה.
אנחנו אומרים, נגיד בתחום של קמעונאות, נגיד ואתה מנסה לחזות מה יהיה המחירות שלך בחודש הבא. אז היום יש כל כך הרבה מרכיבים, כל כך הרבה משתנים, מעבר למחיר שאתה שם, נגיד, על, על המוצר או כן הלאה, זה יכול להיות דמוגרפיה, זה יכול להיות מה הגבלות קורונה באותו זמן, זה יכול להיות מה מזג האוויר, יכול להיות שעכשיו כל כך חם בתל אביב, שאף אחד לא רוצה לצאת לקנות בכלל, זה יכול להיות מה המחירים של המתחרים שלך, זה יכול להיות מה הפרסומות שאנשים ראו באונליין, זה יכול להיות כמה מחירות היום באזור הזה, בשכונה הזאת, בכלל קונים מאמזון, לעומת שמה, לעומת ככה. בעצם היום לכל שאלה אנליטית, יש פוטנציאלית כל כך הרבה משתנים, כל כך הרבה מאגרי מידע, שאקספלוריום היא הפלטפורמה פחות או יותר הראשונה בתחום, שעושה סדר ובעצם אומרת, בוא נהפוך את הקערה על פיה, בוא נאפשר ליוזרים להתמקד בשאלה שהם רוצים לשאול, בבעיה האנליטית שהם עושים לפתור, ובצורה אוטומטית, נעזור להם לזהות מהם מאגרי המידע, מהם אותם משתנים סיגנלים שיכולים לעזור להם.
שהם צריכים לעקוב אחריהם בשביל
לפתור את הבעיה? בדיוק, או להכניס אותם לאלגוריתם חיזוי שלהם, או להכניס אותם לדשבורד שלהם, או לעקוב אחריהם מבחינה של אולי הם יכולים לעזור להם לזהות פרוד באונליין, או לעמוד תחת קומפליינס, או להתמודד עם סיכון פיננסי או דברים כאלה.
רגע, אז אוקיי, אז זה מה שאתם עושים, בת כמה החברה?
3.5 שנים.
וכמה גייסתם?
130 מיליון דולר, 129.
לא יכולת להגל, 130, מה קרה?
בדיוק, בדרך לפה ניסיתי להיזכר.
וזה מעניין, כי אני מכיר את אחד השותפים שלך, אור תמיר. נכון, והכרתי אותו עוד לפני שהוא עבד בחברה הקודמת וחשב מה הוא יעשה וזה, ונפגשנו סתם לאיזה קפה כי יש לנו חברה משותפת, ופתאום מקים חברה, ופתאום מגייסים כסף מאורן זאב, נכון?
כן.
ומי עוד?
מ-Insight, מדובי הולך, מ-F2, מ-Zero One Advisor, שזה המנכ"ל.
אבל אלה כל המשקיעים, ואז עוד מגייסים, ועוד ומגיעים כמעט ל-130, איך לא הגלת?
כן.
ממש מעט זמן, איך מגיעים למספרים האלה כל כך מהר?
זה תמיד מה שנקרא בדיעבד, זה נקרא לראות את כל הטעויות שעשינו ולהגיד לך, תשמע, אולי יכלנו להגיע לשם אפילו יותר מהר, אבל השנה האחרונה באמת הייתה שנה מאוד חיובית, זאת אומרת הרבה מהגיוסים, אני חושב שפחות יותר 100 מיליון דולר היה באמת בשנה, שנה וחצי האחרונות. בתחילת החברה באמת, מה שנקרא, we've incubated the product, זאת אומרת, היינו מאוד קרובים למוצר, למשתמשים.
איך הגעתם לזה דרך אגב?
אני חושב שכל אחד מאיתנו בהיסטוריה שלו היה קצת קשור לזה. אני הרבה ממה שעשיתי בצבא היה לנסות לבנות מערכות שעוזרות לאחד מאגרים בתוך אמן, היה כל כך הרבה סוגי...
מה, 8200 כזה איתו?
כן, כן.
איזה שפו ב-8200, תן לי איזה...
אז התחלתי דווקא בצד המודיעיני ודווקא מהמקום של הבעיה, שכאילו מתוך הניתוח של המידע עשיתי תפקיד שנקרא מבר, קבר, דווקא מהמקום של, וואלה, היה לנו כל כך הרבה, היינו קוראים לזה סוגי חומר, שזה בעצם מאגרי מידע שונים. אז אמרתי, טוב, אני לא מוצא איזשהו פתרון, היה לנו אז כלים של IBM, וכל מיני דברים כאלה שהיו פחות קצת מתאימים, ואמרתי, טוב, אני אתחיל למד את עצמי לפתח, התחלתי לכתוב איזה שהם כלים כאלה, הקים, בשביל בעיקר לאחד סוגי מידע שונים, כי זאת הייתה הבעיה הכי גדולה שלנו בזמנו, זאת אומרת, ידענו, הכרנו טוב את השאלות, ידענו פחות או יותר איך פותרים אותם, אבל היה כל כך הרבה סוגי מידעים שונים.
ידעתי שזה יגיע.
בדיוק.
מהרגע הראשון שהכוס קפה, היד שלך פגשה, למזלנו זה עדיין לא נשמר, אבל זה יגיע.
כן, בדיוק.
עד סוף הפרק יישפר קפה.
מי שמכיר אותי כבר, עם מימורים הוא היה...
תן פרדיקציה. אבל אוקיי, אז סיכרת את זה...
בעצם לאט לאט עם איזשהו פרויקט צד שהתחלתי בלילות בשביל לעזור לצוות הקטן שלי, התגלגלנו לאיזושהי מערכת מאוד מאוד גדולה היום בתוך אמן, שעוזרת בעצם לאחד מאגרי מידע.
כמה שנים היית באמן?
6 שנים, קצת יותר מ6 שנים.
אוקיי.
הייתי שם גם אחר כך אזרח, ואז שיצאתי החוצה אמרתי, טוב, הדבר הזה גם קורה בחוץ, רק בסקייל יותר גדול, בעולם שלנו זה נקרא external data, זאת אומרת, יש שם כל כך הרבה ונדורים שונים וחברות שונות ומידע פתוח וכאלה שמציעים בעצם דאטה, ובעצם כשאתה בא לנסות באמת לפתור בעיה אנליטית, אתה פשוט ניצב בפני עולם שאין סיכוי שתצליח לחלוש על הפוטנציאל שלו, אין סיכוי שתצליח למצות אותו. כי שוב, דמיין אנליסט אפילו בבנק שמנסה לבנות מודל סיכון לעסקים, תחשוב כמה סוגי מידעים הוא יכול להסתכל עליהם. כמו כמה אנשים נכנסים לעסק מדי יום, והאם העסק הזה משקיע במרקטינג ושיווק, מה אומרים עליו באונליין, מה הביקורות, כמה הכנסות היה לו שנה שעברה, באיזה תעשייה הוא, וכן הלאה וכן הלאה.
אז רגע, אז גייסתי 129, 150 עובדים?
150, קצת יותר מ-150, כן.
וכמה רווניויים?
אנחנו לא חושפים, אבל...
בערך, מה? תן לנו איזה בול פארק.
קרב להנפקן, פחות או יותר ב-8 ספרות. מתקרבים ל-8 ספרות, כן.
אז רגע. 8 ספרות, מה, אז אתה מתקרב ל-100 מיליון, גילו?
לא.
10 מיליון.
10 מיליון מתקרב. לא, רציתי לראות אם הוא בגבוה של או הנמוך. אז אתה מתקרב ל-10 מיליון.
באזורים האלה, כן.
מתי תגיע ל-10 מיליון? תגיע עוד השנה או שנה הבאה אתה מתכנן להגיע ל-10?
שנה.
השנה. אז אתה מתכנן לגמור את 2021 עם 10 מיליון דולר הכנסות.
משהו באזורים האלה, כן.
והשווי, גייסת 129, אז כמה השווי? השווי הוא לפחות פי 3 אם לא יותר, כלומר אתה באזור ה-400 מיליון, 500 מיליון?
תראה, אנחנו לא חושבים שווי וגם לא כל כך הכנסות, אז גם כל מה שאני אתן לך תשובות זה יהיה פחות או יותר, פחות או יותר, זה האזורים, זה האזורים. תראה, בשנה האחרונה גדלנו מאוד מאוד מהר, זאת אומרת, פחות או יותר בשנה, שנתיים הראשונות עוד... עוד לא היינו באזורים שמאפתמים על רבניו, משם התחלנו לאפתם יותר ולגדול מהר. קורונה הייתה אקסלרטור מאוד גדול לעסק שלנו, כי כטבע הדברים בסופו של דבר, חברות, בוא נגיד, הרבה מהמודלים האנליטיים נשברו, הרבה מהמודלים החיזויים נשברו, וחבר'ה חיפשו מהו דאטה חדש שיכול לעזור להם לקבל איזשהם ויזיביליות למה קורה עכשיו. ובעולמות האלה אז באמת צמחנו מאוד מאוד משמעותית.
אז בוא נרד רגע למוצר עצמו, מה אתם מוכרים? אז מי הלקוח שלכם בתוך הארגון?
בדרך כלל זה יהיה הקבוצות האנליטיות, מקבוצות של Hardcore Data Science, זאת אומרת ממש מקוונטים בבנקים גדולים עד Data Science שבונים מודלים, עד לאנליסטים שמתעסקים בדאטה כחלק מהיום-יום שלהם. זאת אומרת, גם אנליסט שעושה מחקר שוק ומנסה להבין כל מיני דברים.
ואיך המוצר נראה? מה זה ממשק וובי כזה בטח?
לגמרי.
אוקיי, ומה אני רואה כשאני נכנס לממשק הזה? איך אני עושה את ה... איך אני בוחר? כאילו מה...
כן, הפלואו הקלאסי הוא, נגיד, ואתה רוצה לבנות מודל.
כן.
אתה מגיע, אתה מעלה את המידע שיש לך, כי בדרך כלל יש לך איזשהו מידע, אתה צריך להסתמך על מידע היסטורי.
מה, מאקסל? מאיפה?
נגיד, כן. אוקיי. אקסל, דאטאבייס, איפשהו לא נמצא, יש כל מיני קונקטורים. ואז נגיד שוב, בוא ניקח את הדוגמה שאתה מנסה לחזות מחירות עתידיות, אתה מעלה את המידע הזה, אתה מסתכל על העמודה של, נגיד, אתה מנסה למדל בעצם את העמודה של המחירות, אתה צריך מידע היסטורי, ואז בעצם אקסלור מסתכל על המידע שלך, קודם כל תבין איזה מאגרים יכולים להתחבר לאותו מידע, זאת אומרת איזה מאגרי מידע, דמוגרפיה, מזג האוויר, אם יש לך נגיד קצת מיקומים של החנויות שמהם אתה מוכר, אז אפשר להביא דמוגרפיה, אפשר להביא אולי האם יש מתחרים סביבך, אם יש לך תאריכים שבהם המחירות קרו, אפשר להביא מזג האוויר, כל מיני דברים כאלה, ותתחיל לחבר עוד ועוד 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 מאגרי מידע, והטריק שלנו הוא כזה, הוא בעצם אומר, יש כל כך הרבה מידע, אנחנו כבני אדם בכלל לא מסוגלים לחלוש, לקלוט אותו.
ברור.
כן? אז כלום בעצם בצורה אוטומטית, מה שנקרא מייצרת, אתה יכול לדמיין את זה כמו אלפי עמודות, אנחנו קוראים להם פיצ'רים, משתנים, בעצם הרבה מאוד 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 סוגים של משתנים, הרבה מזה יהיה שטות מוחלטת. כן, יכול להיות כל מיני דברים שהם סתם לא רלוונטיים בכלל. כמות משחקי הכדורגל שקרו באותו יום, אתה יודע, כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים, אבל מתוך זה שהעלית המידע היסטורי, אנחנו יכולים להתחיל לבחון סטטיסטית את כל אותם משתנים, ובעצם מבין מאות אלפי משתנים, לרדד לך כמה עשרות או כמה מאות שבאמת מאוד מאוד משמעותיים.
אוקיי.
ואז בצורה הזאת, גם אנחנו שוברים פחות או יותר את המגבלה המחשבתית שלנו יש כבני אדם, כי עכשיו אני אגיד לך, נגיד, מה משפיע על הצפיות, על השמיעות של הפודקאסט שלכם, אתה תגיד לי כמה דברים שאולי אתה חושב עליהם, אבל כנראה שיכול להיות הרבה מאוד דברים שלא חושב עליהם בכלל.
יאללה, בוא נעשה ניסוי, אחי, מה קרה לך?
לגמרי, אם אתם עוקרים את המידע הזה, בוא נלך על זה. וגם לעזור בצורה אוטומטית לחבר'ה למצוא את אותם מאגרי מידע, אחר כך להשתמש בהם בצורה מאוד פשוטה, לחזות בצורה טובה יותר או לעשות ניתוחים טובים.
תגיד, והמערכת היא self-service, או שצריך איזשהו professional service מצד שלכם שעוזר לי כאילו להיכנס לאירוע כזה, כזה זו אירוע די מורכב, שאני בתור ביזנס אנליסט, מה אני יודע מה החיים שלי?
נכון, נכון, נכון. המערכת היא לגמרי self-serve, אגב, יש גם סקשן בתוך ה... סרטונים
ביוטיוב נגמר הסיפור, מה? ובטח איזה...
כן, זה כזה.
תראה, יש הרבה פעמים שאנחנו צריכים לעשות, עובדים יחד עם לקוחות, ועושים וורקשופ ונותנים ספורט, וזה מאוד מאוד תלוי לקוח, והרבה פעמים עוד בלי קשר למערכת, אתה צריך לעזור ללקוח להבנות את הבעיה שלו. יש הרבה שאלות שכאילו, זה נשמע מאוד פשוט שאני מסביר את זה.
לא, ברור, אני מכיר. עכשיו,
כשאני, נגיד, שאתה מנסה לחזות מחירות, נגיד לך, רגע, שבועי, חודשי, רבעוני, כמה מידה אחורה יש לך, כמה קדימה אתה מנסה לחזות. אתה רוצה את זה על בסיס חנות, או גלובלי על כל ישראל, או על כל העולם, או whatever. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרכיבים שהרבה פעמים לחברות שהן לאו דווקא מתקדמות בתחום של דאטה סיינס, צריך לעזור לכוון אותם
לזה. וגם הם יודעות לשאול את השאלות, אני חושב שהם הרבה לא יודעים לשאול את השאלה הנכונה.
נכון.
זה
משתנה, אני חייב להגיד לך, תשמע, אקספלורי מאוד צעירה, ואפילו בתקופת חיינו, ראינו את זה משתנה מאוד מהר. זאת אומרת, ראינו את זה מגיע מעולמות שבהם רוב האנטרפרייזים שהם מדברים איתם היו עושים לנו, כאילו, אני לא יודע בכלל מה זה פרדיקטיב מודלינג, שלא לדבר על זה, עד לעולמות שכולם בענן, היום אנחנו עובדים מה שנקרא מהפורצ'ן 50 על הסטארט-אפים קטנים פה בבניין, שיודעים מאוד טוב, נבנים ככה. אנחנו התרחבנו עם השנים לא רק ל-use cases של מידול, אלא גם ל-use cases יותר פשוטים, זאת אומרת של פשוט ניתוח. אז כן, אני חושב שהעולם ילך לשם ככה או ככה, השוק הוא כל כך גדול, אני חושב שהיום, אני לא מדבר רק על אקספלורים, אבל בתעשייה שלנו, אתה הרבה פעמים רואה שכשחברה מצליחה לפצח משהו הוריזונטלי באמת, בתחום של דאטה ואנליטיקס, היא כאילו, השוק שלה הוא לא מוגבל. אתה רואה את זה היום בסנופלייק, בדייטאבריקס, חברות תוכנה מאוד מאוד גדולות, מהחברות תוכנה כאילו...
אתה שם את עצמך באותה שורה כמו סנופלייק?
לא באותה קטגוריה, כן? סנופלייק נגיד מטפלת בעולם של סטורג' ודייטה ווירנס.
כן, אבל אתה בונה חברה, החברה כבר היא לא חברה קטנה.
נכון.
אתה צריך להסתכל על איזושהי חברה ולהגיד, אני רוצה להיות X.
נכון.
זה סנופלייק?
לגמרי, לבנות קטגוריה. לבנות קטגוריה, לשנות לנצח את איך שאנשים עושים אנליזה, להביא את העולם הזה שאנחנו קוראים לו external data platforms, להיות מה שנקרא חלק סטנדרטי מהסטק, מבעצם הרכב כלים שאתה בונה כשאתה מנסה...
שארגון קונה.
בדיוק, שארגון קונה. ולעזור לחבר להבין שבעצם אם דאטה הוא כל כך משמעותי, עם כל הקלישאות האלה של data is new oil וכן הלאה, אתה ללא ספק צריך את הכלים הנכונים והאסטרטגיה הנכונה בשביל להשיג מאגרי מידע חדשים. כי בעצם זה יתחיל להיות משחק כזה, תחרות לא נורמלית, שככל ששם ידיים על מאגרי מידע יותר רלוונטיים, אתה יכול להיות יותר חכם מהמתחרים שלך. אם אתה מסוגל היום למצוא מאגרי מידע, נגיד אתה, לא יודע מה, נותן הלוואות באינטרנט, אתה מסוגל למצוא מאגרי מידע שעוזרים לך לשפר את הסיכון שלך, אתה מסוגל להוריד מתחרים ולגנוב הרבה נתח שוק.
לא לגנוב, להשיג.
להשיג.
בוא ניקח אותך להתחלה, בדרך כלל חברות שעם חזון ענק צריכות להתחיל בשוק מסוים, נכון? כי אי אפשר להתפרס, אז מה היה השוק שכיוונתם אליו? מבחינת לקוחות.
כן, אנחנו התחלנו, אני חושב שגדלנו בהתחלה מאוד טוב בעולמות של פינטק. תמיד היינו קצת אופוטוניסטים, לפעמים קצת יותר מדי, אבל גדלנו מאוד טוב בעולמות של פינטק. היום אנחנו פחות או יותר משחקים על שלושה ורטיקלים מרכזיים.
אוקיי.
אחד זה באמת פינטק, והיום כבר בנקאות ובעצם מוסדות פיננסיים יותר גדולים. שתיים זה עולמות הקימונאים, שזה בעצם ריטייל ו-CPG, זאת אומרת חבר'ה שהם גם...
CPG זה מה?
Consumer Package Goods, זאת אומרת ברנדים, אתה יכול לדמיין את זה.
פרוקטר גמבלבר, כל החבר'ה האלה.
כן. והשלישי זה כל העולמות של אונליין מרקטינג, שזה פחות או יותר, זה לא תעשייה, אבל זה בעצם use cases, זאת אומרת כל מי שמנסה לתעדף לידים באינטרנט, מנסה לאפטם תהליכים, נגיד אפליקציה שמנסה לחזות איזה יוזרים ישלמו לאפליקציה בסופו של דבר, ולתעדף אותם עם פרומושנים טובים וכן הלאה. זה פחות או יותר השלושה.
זה משתמשים שלך בישראל עם כל האפליקציות וכל האלה.
יש גם, כן, יש גם הרבה חברות טובות פה שמאוד מוכוונות דאטה, יש גם הרבה בארצות הברית. תראה, יש לנו הרבה, מה שנקרא, היום אקספלורים יושבת בהרבה מאוד תעשיות, יש לנו חברת סרטים כלקוחות שחוזים איזה סרט יעשה הכי הרבה הכנסות.
זה מצליח?
כן.
וואלה?
אפילו להפתעתי, כי כאילו הם הגיעו אלינו, לא ידענו בכלל אם יש לנו מאגרים, לא, היום אנחנו נסו את המערכת, נראה מה קורה. יש משהו מאוד מגניב במערכת שאפשר לראות בעצם את שיפור בדיוק של המודל. זאת אומרת, איך זה נראה בלי הדאטה שמצאנו, איך זה נראה עם הדאטה שמצאנו. אז יש היום באמת מכל תעשייה, מביטוח, מקונסולטינג, מאזורים כאלה ואחרים.
ואיך החברה בנויה? מה יש בארצות הברית? מחירות?
כמעט כל משהו customer facing, זאת אומרת, מחירות, customer success,
שיווק.
גם חלק מה... כן, שיווק שם.
אז איך זה שאתה לא שם?
אני בדרך כלל על הקו.
ואני תכף שנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות.
שנה וחצי האחרונות אני בעיקר חי בטיים זון של ארצות הברית. הרבה נשאר פה. תפקידי הוא תמיד אגב לזוז, כן? זה לאו דווקא איפה שהביזנס תלוי, איפה באמת החברה צריכה. בישראל באמת יש לנו שני ארגוני, אנחנו קצת מיוחדים כי יש לנו שני ארגוני פיתוח כביכול, שני ארגוני R&D. אחד זה מה שאנחנו קוראים לו הפרופר R&D, זה בעצם הפלטפורמה עצמה. והשני זה ארגון דאטה. שבעצם המטרה שלו היא להתחבר לעוד מאגרים, לייצר עוד אינטגרציות, למלא את המערכת, לחמש אותה, ובעצם החיבורים לכל אותם
למצוא
מאגרים
דאטה.
ומשתנים. בדיוק, בדיוק.
אז הם חופרים באינטרנט, מוצאים איזשהו דאטה בייס של זה, בום, חברים.
ממש, ממש, ממש ככה, חבר'ה מאוד חכמים עושים הרבה מחקרים.
וזה עולה לכם כסף לחבר את המאגר מידע?
לפעמים כן, לפעמים זה בעיקר מבוסס של שותפויות. הרבה מזה, חלק מזה זה דאטה פתוח, חלק מזה זה דאטה שאנחנו מייצרים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נקנה מרכיבים גולמיים, או נעשה שותפויות עם מרכיבים גולמיים, ובעצם נבנה את זה להיות סוגי מאגרים חדשים.
מה המאגר הכי מוזר שיש לכם?
מאגר הכי מוזר, וואי, יש הרבה כאלה.
שהפתיע אותך, שאתה כאילו מכיר דאטה.
תראו, היה לנו בתחילת הדרך איזשהו use case של real estate, של נדלן, דווקא באוסטרליה. ואז בא לקוח ורצה לחזות מה היו מחירי בתים, וקפצו כל מיני משתנים, ואחד מהטופ משתנים היה מספר תיבות הדואר ליד כל בית. אז אתה מסתכל על זה ואתה אומר, למה לזלזל זה יהיה קורלטיבי, או באיזושהי צורה זה באמת עוזר למודל לחזות, ומה מסתבר אחרי שאתה חופר קצת, ואתה מנסה להבין מה קורה שם, מספר תיבות הדואר זה פרוקסי מעולה, לצפיפות סביב כל בית, זאת אומרת, כמה בתים יש ליד כל בית, האם זה סלאמס, האם זה שכונת וילות, האם זה בפנים, בחוץ, במרכז העיר, כל מיני דברים כאלה, אז הרבה פעמים כשאנחנו נותנים למכונה קצת להשתולל, גם מאגרים שהם יותר סטנדרטיים, כמו נגיד, אתה יודע, תיוגים כאלה, תיבות דואר ודברים כאלה, יכולים להיות מאוד מאוד אפקטיביים, כי שוב, מכונות לא חושבות כמונו, ומסוגלות למצוא קורלציות שאנחנו לאו דווקא נחשוב עליהן.
אתה לא, בן כמה אתה?
27.
27?
כן.
אז זה בעצם העבודה הראשונה שלך?
פחות או יותר.
מה זה פחות או יותר? אחרי הצבא, עשית עוד משהו?
כן, השתחררתי, עבדתי קצת...
תחנת דלק, הייתי מתדלק.
בדיוק.
עבודה מועדפת.
בדיוק ככה. עבדתי קצת בסטארט-אפ, במקביל עבדתי קצת בצבא, הייתי שם אזרח, ואז החלטתי לעזוב ולהקים את אקספלורים.
ומה, בגלל שזה הקטע מיוצא היחידה, מצופה ממכם, מכם, סליחה, להקים סטארט-אפ? או שזה משהו שאתה מביא מהבית.
אני לא הרגשתי ככה פעם, גם המסלול שלי ביחידה היה לו כל כך סנדרטי.
כן, לא הגעת מהטכנולוגיה.
כן, לא הגעתי מהטכנולוגיה בכלל. סיימתי מה שנקרא טכנולוג, אבל לא הגעתי מהטכנולוגיה. אני חושב שאצלי זה היה, מה שנקרא בכנות, מה שעשינו בצבא, והמוצר הזה שדיברתי עליו, נתן לי הרגשה, זאת אומרת, זה היה כזה, זה היה תהליך הזוי, כי אתה כאילו חושב על איזה רעיון, ואתה יושב לעצמך כזה לבד, ואולי קצת מקודד אותו, ואולי קצת מפתח אותו וכן הלאה. ואחרי מה שנקרא הרבה דם יזע ודמעות, זה נסע לאיזושהי מציאות שמשפיעה על חיים של אנשים.
בוא, תן לי את הכוס.
בדיוק, זה הכוס הזאת, זה...
צריכים להיזהר. הייתי אצלי.
כן, לגמרי. אז בכל מקרה, זה היה חוויה מאוד מאוד חיובית, וכל התהליך הזה של בניית מוצר, ולראות אותו הופך למציאות, ולראות אותו משנה תהליכים באיך שאנשים עובדים, בטח שלהקים חברה זה כאילו, מה שנקרא זה... תהליך מאוד משמעותי, ואתה נסע חלק מאוד משמעותי מחיים של אנשים שאתה מאוד אוהב.
אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה היום שלוש שנים אחרי שהקמת את החברה, נראה שהלך נורא מהר. איך זה נראה מהצד שלך?
מרתון, בקושי זוכר מה קרה לפני זה.
היה קשה לגייס בהתחלה או שהלך מהר כי הניד היה ברור, הצוות חזק, בום בום בום, גייסים סיד של 10 מיליון.
כן, ללא ספק היה קשה, גם אף אחד לא בקלות שם כסף על ילד בן 23, וגם לא ידעתי מה זה הון סיכון, זאת אומרת.
אז איך הקמת את זה? מה היה?
היה לנו גם היינו מאוד ברי מזל לפגוש משקיע נפלא שנקרא דובי. שאיכשהו היה מספיק, כן בדיוק, מספיק שפוי ולא שפוי בשביל להגיד וואלה, מעניין אותי מה שקורה פה ואני מוכן לשמוע. תראה, אחרי שגייסנו את הסיד דברים...
כמה גייסתם בסיד?
3.6.
דובי ואחרים?
דובי וברק, ברק מ-F2 Capital ועוד טיפה לאנג'לים.
הבנתי.
ואז מה, הבא בתור היה אורן זאב?
כן, ומשם כבר הדברים היו יותר קלים. אורן היה מדהים מהיום הראשון. זה היה די מהר אחרי הסיד, אני חושב שזה היה 5 חודשים.
וכמה הוא השקיע?
15 מיליון.
וואו. כן, אורן מגיע עם צ'קים גדולים.
כן.
השותפים שלך לא בשנות ה-20 חיים.
נכון.
ו...
אפילו מקור להרבה בדיחות אצלנו.
אז מה, איך הדינמיקה שילד בן 23 מנהל חבר'ה בני 40, נכון? בני כמה חבר'ה?
היום הם מתקרבים לגיל.
אני
כבר לא בן 23, אבל תראה, זה היה די מוזר, כי א', אנחנו לא יזמים שהכירו הרבה שנים לפני זה.
איך הכרתם?
תראה, אור עשה את אותו קורס שאני הייתי בו. שזה
בצבא,
היה, כן, בצבא.
Okay.
עכשיו בפרש גילאים, אבל עוד איכשהו, זה ברנג'ה כזאת שמכירים. עומר, ה-CTO, הגיע, כשאני הייתי מאוד מאוד בתחילת הדרך, דרך דובי, זאת אומרת, דובי ממש חיבר בינינו, ואני חושב שבהתחלה הוא הגיע בכלל בשביל לעשות דו דיליג'נס.
וואלה.
שנסתכל על ה...
אז מה, הייתם אתה ואור וחיפשתם CTO?
לא, תאמת זה היה יותר עומר ואור. ואיכשהו ישבנו והתאהבנו, ולא ידעתי בכלל, והוא היה בדרך לעזוב את המקום העבודה שלו ולהקים משהו עם אור, גם בעולמות מאוד מאוד דומים. וקבענו יום אחרי זה לשבת לקפה ולהעביר חוויות, ואיכשהו קבענו, אני חושב, לאיזה חצי שעה, שעה, וישבנו כמה שעות טובות, ויום אחרי זה אותו סיפור ואותו סיפור. אז מתי שאמרנו, טוב, זה עושה מאוד שכל, זה מרגיש כאילו אנחנו חברים טובים כבר שנים. בוא נעשה ניסוי, והתקליקט. היום זה כל כך מוזר להסתכל על זה, כי הם כאילו אתה יודע, החברים הכי טובים שלי, אלה שאני מדבר איתם יותר מכנראה כל בן אדם אחר, אבל כאילו לפני, אתה מסתכל כמה שנים אחורה, בכלל לא הכרנו. תראה, תמיד היינו, עכשיו זה הכי רשעתי להגיד, אבל תמיד היינו שותפים מאוד טובים, אז זה לא... לא חושב שאי פעם היה לנו, אנחנו מאוד שונים אחד מהשני. אתה מכיר את אור בטח, אז...
כן, כן.
אבל אני לא מכיר את אור, ספר לי.
בדיוק. אנחנו מאוד שונים אחד מהשני.
כן, הוא שקט וכזה...
אבל אסטרטג, זה, ואני בדרך כלל סכין בין השיניים ורץ, וכל אחד מאיתנו באמת קצת מזווית אחרת, שלאורך זמן, לא תמיד זה היה קל, אבל לאורך זמן זה מדהים. כאילו זה מחפה אחד על השני. אם אתה נכנס לשם מתוך שותפות אמיתית, אז אתה גם יודע מתי להישען כל אחד, ואתה איזשהו סטארט-אפ זה כאילו זה כל כך overwhelming, זה קשה, שאתה כאילו אתה מנקה כבר את כל האגו, אתה רק רוצה שיהיה טוב בחברה, אתה רק רוצה להצליח, ובמקום שאתה מכיר אחד השני מאוד מאוד טוב, אז דווקא המקומות שאנחנו באים עם, עם ניסיון, כאילו עם ניסיון שונה, עם זוויות שונות, עם יכולות שונות, זה מאוד מאוד משמעותי. תראה, הדברים בתחילת הדרך, שאני הייתי פנאט כזה, רצים בכל הכוח, שוברים את הקיר, שלאו דווקא אם היה לי הרבה יותר ניסיון, הייתי עושה את אותם החלטות. בפועל, בתחילת הדרך זה היה נכון.
מי עשה את המחירות הראשונות, אתה?
בדרך כלל, אני, תאמת ששלושתנו היינו די טובים בזה, אבל מטבע...
כי אתה הגעת, שום, המחירות הראשונות, מגיע בחור אז, בן 23, היום לא הרבה יותר מבוגר, אחי, בא למכור לכל מיני אנשי ביזנס בכל מיני קורפורט, הוא אומר לך, תקשיב, אתה חמוד, יש כדור בחוץ פה, שחק,
תחזור עליהם, נכון, נשים אותך על הילדים, תעשה להם קסמים.
לא, לא קרה? הבינו את זה מהר, הבינו את הווליו...
תראה, אחרי שלב מסוים זה נעשה קצת גימיק, ואני חושב שאנשים התחברו...
עזוב, אחרי ש... בהתחלה, המחירות הראשונות הן קשות.
ברור, ברור, ברור.
אחרי שמוצר ויש כבר use case, וזה יותר קל למכור.
כן,
כן. אני חושב עליך בתור, שוב, הבחור מאוד מאוד צעיר, בא למכור לקורפורטס.
כן, לגמרי.
הלאה, אתה יודע, אני חושב לעצמי שישבתי בקורפורטס, היה מגיע מישהו כמוך למכור, לא היה לי כוח להקשיב.
כן.
אבל אין לי כוח להקשיב לאף אחד, אז לא...
אז תראה, כנראה שאיכשהו הצלחנו.
איך?
איכשהו...
זה לא במקרה.
כן, כן, תכלס, הכי תכלסי, אני חושב שהכרתי את התחום מאוד מאוד טוב.
אוקיי, היה לך knowledge
אמיתי? כן, 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 ממש, ממש. מה שנקרא, מה שנתקלנו בו בצבא היה אקסטרים של האקסטרים של הדבר הזה. אתה יכול לדמיין כמה מאגרי מידע יש בתוך 8200 ולחבר ביניהם והכל. אני חושב שהכרתי את התחום מאוד טוב, ועד שהגעתי לדבר עם... עם אנשי מקצוע, זה כאילו, זה עשה להם שכל, כי הם בעיקר, אגב, בעולמות שלנו, גיל, לא גיל, מה שמעניין, נגיד, data scientist, זה לדבר עם אנשים שמבינים data science, זאת אומרת, אחרת יהיה להם מאוד קשה, הם לא אוהבים שאנשי מחירות. ואני חושב שהיה לנו קצת, תכלס, מה שנקרא, לא לשם השחצן, אבל באנו עם סיפור שהוא עושה הרבה מאוד שכל, שהוא אומר, עזוב, אני לא אספר לך שאני בא, מביא אלגוריתמים יותר חכמים, ואני בא להחליף עכשיו סטטיסטיקאים וכן הלאה, אני עושה את הדבר הכי פשוט, אני עוזר לך למצוא מאגרי מידע יותר טובים ממה שאתה מסוגל למצוא בעצמך. וזה היה פיין מאוד גדול, ורחבנו על גל שהוא היה מאוד נכון, זאת אומרת, הרבה ממה שקרה בתעשייה שלנו זה open source, התחיל להתפתח כל כך, שהיום... כל ג'וניור שיודע לכתוב סקריפט בפייתון, יודע לאמן מודל שפעם זה היה רק חבר'ה במטלאב, סטטיסטיקאים, אתה יודע, קבוצה של חבר'ה. ורחבנו על גל שהוא היה מאוד נכון, שזה השיפט הזה, חזרה מאלגוריתמים, חזרה לדאטה לבסיס, וזה שר בשכל, ואני לא חושב, אגב, גם בישראל אני חושב שמקום מדהים לבנות בו סטארט-אפים, כי מאוד קל ומאוד מחברים אותך, וכולם יחסית מאוד חברותיים בשביל לעזור לך קצת בתהליך הזה של למצוא פרודקט מרקט פיט, ולוודא שאתה עובד עם הלקוחות הנכונים וכן הלאה. החל משלב מסוים, זה לא היה אתגר. בהתחלה, כמובן שזה היה כאילו מאוד מאוד קשה. אבל שוב, גם לאורך הזמן הייתי בר מזל לפגוש השותפים הנכונים.
אז מה אתגר היום?
היום זה כבר, אתה יודע, לבנות קטגוריה. לבנות ולהגדיל ולבנות ולהגדיל, וזה כנראה יהיה אתגר גם שנים קדימה, של כאילו לבנות ולהגדיל את המכונה הזאת של סלס ומרקטינג. זאת אומרת, בסוף אנחנו חבר'ה מאוד מאוד שפתנים, אנחנו מנסים לייצר, זאת אומרת אנחנו הולכים כזה, לא אגיד הכל או כלום, אבל העולם הזה של לבנות קטגוריה, בטח בתחום של אנליטיקס, הוא עולם מורכב ולא פשוט. בקטע מצחיק, ככל שאתה גדל, אתה צריך עוד יותר להתפקס, ועוד יותר להתפקס, ועוד יותר להתפקס, ולהבין טוב מאוד, מי אחרי שמה שנקרא, החתמת כמה עשרות או מאות לקוחות, מי הלקוחות שהם הכי טובים, הכי קלים, גדלים הכי מהר, רואים הכי הרבה value, ואותם תטרגט במרקטינג, ואת האנשי מחירות שלך תחשב.
מזל שיש לך מערכת שדעת לעזור בזה.
בדיוק, לגמרי. צחוק צחוק.
לא,
משתמשים במערכת כדי
לעשות פרדיקציות. לגמרי, פנימית, לגמרי, לפרדיקציות, למצוא את האנשים הנכונים לפנות אליהם.
מה מפחיד אותך?
תראה, אני חושב שאת כל יזם עכשיו צריך להפחיד קצת השוק, ומה שקורה בשוק. אנחנו גייסנו הרבה כסף, וטפו טפו, אנחנו גם משמיעים היום על הרבה כסף. אז יש לנו עתודות קדימה, אבל אין לדעת לאן השוק יזוז. אני חושב שבעולמות שלנו, בטח בעולמות של אנליטיקס ודאטה, שהם היום יש בהם כל כך הרבה כאילו מקום לביזנס, ואנשים מסתכלים על, שוב, על חבר'ה כמו סנאופלק ואומרים, בונה, כל מוצר פה שיודע לעשות משהו אחד, אבל משהו אחד מאוד מאוד טוב, הוא עסק עוצמתי, אז לזוז הכי מהר שאפשר. אנחנו היום עם הזדמנות מאוד מאוד גדולה, אם לא ננצל אותה כמו שצריך, אז כאילו ניפול בין הכיסאות, ובאמת לזוז הכי מהר שאפשר והכי נכון שאפשר, אין לנו הרבה מרווח לטעויות, כי אנחנו באמת, אם אנחנו נצליח לבנות את הקטגוריה הזאת, שהיא חסרה בתחום, אז באמת השוק שלנו בלתי מוגבל. ורק לוודא שאנחנו עושים את זה נכון, לוודא שעל הדרך אנחנו בונים את החברה נכון, לוודא שעל הדרך אנחנו בונים את החברה בריא, שומרים על הקלצ'ר שלנו, יש איזה שיפט כזה שאתה עובר מכמה עשרות אנשים לתקווה כמה מאות אנשים, שאתה רוצה לוודא שאתה שומר על אותו קלצ'ר שהביא אותך עד היום, שאתה לא פתאום מייצר חברה שהיא משעממת, וחברה שאנשים כבר לא מדברים עליה, כאילו זה אחד הדברים המשמעותיים שקורים להם בקריירה וכן הלאה, אז זה בעיקר, ומעבר לזה, כמו כל מנכ״ל שחי היום בתל אביב, להביא טלנט טוב.
למה אתה חי בתל אביב ולא עובר לארצות הברית?
עובר בקרוב.
עובר?
כן.
לאן?
האמת ששוב, אם לא היה קורונה עכשיו, הייתי בכל מקרה חי על מטוס, אבל לניו יורק.
יאללה, חיים יפים שם.
לגמרי.
כאילו, הדלתא עוד לא יגיע, עוד מעט יגיע, יאכל אותם. אבל בינתיים חיים יפים.
אני אוהב את ישראל, אבל...
כן, ואתה לא חושב שאתה יכול לנהל את החברה מפה? בסך הכל אמריקה זה שוק גדול וחשוב וזה, אבל יש אסיה ויש אירופה ויש עוד מקומות.
כן, תראה, לפני הקורונה כנראה שהייתי אפילו עוד יותר קיצוני, שכאילו צריך להיות בארצות הברית, כי שם הביזנס ושם הכל קורה ושם הלקוחות. היום שכבר הכל מתנהל רימוט, כאילו מכרנו ללוגוים מאוד מאוד גדולים, מבלי בכלל לפגוש את האנשים, אז זה פחות אתגר. אני חושב שזה תמיד שאלה של איפה החברה צריכה אותי. ויש תקופות, אני חושב עד עכשיו שהחברה קצת יותר צריכה אותי בתל אביב, כי סתם כתב הדברים, יותר פרודקט או דאטה, או לייצר פה תשתיות שמסקלביליות, ויהיו תקופות, והיו תקופות שהחברה צריכה אותי יותר בניו יורק או בסן מטאו, יש לנו שם משרד, פתחנו עכשיו בסולט לייק, אז זה
מה, אנשי מחירות בסולטק?
כן.
כן, כולם עכשיו לוקחים את המורמונים, כי הם יודעים למכור איזה דלת הדור.
תבוק המורמונים.
בדיוק.
הכי הכי טובים, תאמין לי, חיות עבודה שלו.
מדהים, יופי. טוב, היה מעניין.
מאוד.
בואו נעשה פרדיקציה לפרקים בהזדמנות.
יאללה, נו, תביד את, נתחיל לחבר פה דברים, נגלה שתבוא דור.
רוצה לציין את עצמי לטובה שלא שפכתי את הכוס הזאת.
זה כאילו שנבות, כן.
אני רוצה לציין את עצמי טובה, שלקח לי את הכוס ממך.
עד כאן 30 דקות פחות, מאור שלמה, תודה רבה רבה רבה. נגיד תודה גם לנותן את החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית של 12 שבועות, שמיועדת לסטארט-אפים ממגוון ורטיקלים, סייבר, בריאות, ניתוח דאטה, כן? ועוד. חברות שעברו תהליך מיון מוקפד, זו תוכנית שנותנת גישה בלעדית למנטורים של אינטל, וגם לבחירים בתעשיית ההייטק הגלובלית וגישה למשקיעים מעולים. זו תוכנית שעוזרת ליזמים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם ולבנות את רשת הקשרים שלהם, שזה דבר סופר חשוב. אז אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות וגייסה הון של מעל מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, פשוט תיכנסו לאתר www.intel.com/ignite, www.intel.com/ignite.
הפרק הזמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום מה שאתם מזהים בו, בפודקאסטים, לא לשכוח לדרג 5 כוכבים, זה חשוב.
נאשר גם איזה קומנט נחמד.
כן, נאשר איזה קומנט נחמד, זה גם כן כיף לנו, קבוצת פייסבוק, תבואו, קטעים שם. אני רוצה למצוא לך על עוד פרק של, עם אלי גורנר, שאוהב להשקיע חברות בשלב הזה.
גורנר.
כן. יאללה, ביי.